say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, ח' במנחם אב תש"פ, ערב תשעה באב תש"פ, מסכת שבת, דף קמ"ה. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, ערב תשעה באב, בשנת בית אלפים תפנון לבריאת העולם, המרגלים שווים מטור את הארץ מקץ 40 יום. היום הזה, בשנת תף רי שלמת תת, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יהודה הלוי, מרגוזה, ראש מייסדי היישוב היהודי ביפו ומחדשו. בשנת תף רי שנון ח' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רב שמחה זיסל ברב ישראל זיו, הסבא מקלם. היום הזה בשנת תף רי שעין דלת עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי שמעון בן רבי אהרון אגסי, בעל מחבר הבני אהרון ועוד. בשנת תף שין ממי עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי בן ציון בן רבי יום טוב ליפמן, רקוב, וראש ישיבת חיי עולם בלונדון. והיום הזה, בשנת תף שין סמך דלת, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של הצדיק רבי יצחק יוסף בן רבי בן ציון זילבר, מחשובי רבני עולי רוסיה. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, יעמדו לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעדינו לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, לגאולה קרובה במהירה ולכל מלדי מיטב. ערב תשעה באב, סמוך לסוף היום, אוכלים סעודה מפסקת ואסור לאכול בה שני מיני תבשילים. ואפילו אם שני התבשילים הם ממין אחד, כגון נטריות ופתיתים, ואפילו בישל דבר הנאכל כמו שהוא חי, נקרא תבשיל לעניין הזה. ולכן לפי מנהגנו לאכול בסעודה מפסקת ביצה מבושלת או עדשים שזהו זכר לאבילות, והרי אכלנו תבשיל אחד בלבד, אין לאכול בשום תבשיל אחר ויסביע רעבונו בלחם עם מאכלים של חלב או פירות. יש נוהגים לטבול פרוסת לחם באיפר ולאוכלו. נוהגים לאכול את הסעודה המפסקת בישיבה על גבי קרקע ומקפידים להפסיק בבגד ששם בינו ובין הקרקע. ושרפרף נמוך משלושה טפחים דינו כקרקע. ולא משום אבילות אלא כדי שיהיה ניכר שזהו סעודה שפעילה. אבל אין צריך לחלוץ מן עליו בשעת האכילה. אחר סעודה מפסקת, אם עוד לא שקע החמה מותר לו לאכול אם לא קיבל עליו תתענית בפה או במחשבת הלב. אבל אם לא קיבל אפילו בלב, רק אמר בדעתו שלא לאכול עוד מחמת סובו אינו נחשב כקבלת התענית ומותר באכילה. בתשעה באב אסור ללמוד תורה שנאמר פיקודי השם ישרים מסמכי לב, ואבל אסור בשמחה, ולכן בתשעה באב שחלים עלינו דיני אבל אסורים ללמוד תורה. לכן מחר בבוקר בעזרת השם ובישועתו נלמד את אגדות החורבן ועוד שיחה במקום שיעור דפינו היומי, ובמוצאי תשעה באב נלמד את שיעור דפינו היומי. וכבר נהגו להחמיר ולאסור לימוד תורה אפילו בערב תשעה באב אחר חצות, אבל אפשר ללמוד בדברים המותרים שאין בהם שמחה. יש נוהגים לאכול בצהריים של ערב תשעה באב סעודה קבועה, אבל אין אוכל בשר ולא שותה יין ומרבים בה קצת מאכלים כדי שלא תזיק להם התענית, דוגמת ערב יום הכיפורים. מנהג זה הוא גם זכר ליום טוב שהיו נוהגים ביום זה ובתשעה באב בזמן הבית השני. שבזמן שהיה הבית השני בנוי, היו עושים יום טוב בכל ארבע התעניות שהם זכר לחורבן, והיו אוכלים ושותים ומשתכרים גם בתשעה באב עצמו. ואנו שעדיין לא זכינו לנחמה, עושים זכר ליום טוב זה שהיה אז ושעתיד להיות כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו בסעודה טובה שעושים ערב תשעה באב. ויש במנהג זה משום ביטחון ואמונה וציפייה לישוע. מתפללים מנחה ואחר כך אוכלים סעודה מפסקת, אין עושים נפילת אפיים במנחה ערב תשעה באב, מפני שנקרא מועד. לא ילך אדם לטייל בערב תשעה באב בשוק משום שמחה שלא יבוא לידי שחוק והיטול. לא ישבו שלושה אנשים ביחד לאכול בסעודה המפסקת, ואם ישבו לא יברכו ברכת הזימון ביחד. מותר לאכול פירות וירקות חיים כמה שרוצה, וכן מותר לשתות תה או קפה אחר הסעודה המפסקת. יש מחמירים ולא אוכלים סלט ירקות עם האוכל בסעודה הזו. כל תבשיל שרגילים תמיד לבשלו משני מינים בגדירה אחת נקרא תבשיל אחד, ומותר לאכלו בסעודה הזו. וחסידים ואנשי מעשה אוכלים בסעודה המפסקת רק פת חריבה במלח ושותים קיטון של מים, וכך היה מנהגו של רבי דבר רבילאי. ערב תשעה באב מביאים לו פת חריבה במלח ויושב בין תנור וקיריים, מקום מנובל שבבית, מסביר רש"י, ואוכל ושותה עליו קיתון של מים ודומה כמי שמיתו מוטל לפניו. כאמור במסכת תענית, בדף למד עמוד א'. אלה הם הדינים בקצרה לערב תשעה באב, היום הזה חטא במנחם אב תשפ"א, וכעת שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה מאז פרשת יתרו השטה עשרת הדיברות במצווה אחת מן התורה שבכתב מן התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה המצווה ה-127 מצווה קכ"ז מצוות תוספת חומש לאוכל מן ההקדש או מועל בו משורשי המצווה לתת אימה ויראה על כל אדם יתקרב בענייני הקודש. וכבר כתבנו למעלה במצוות צדי ה' וקכ"א תועלת היראה והגדלה בקודש אל בני אדם. והנהנה מן ההקדש הוא בין מקודשי מזבח, בין מקודשי בדק הבית, ועל ההקדש צריך להביא גם קורבן אשם, איל בין שתי שנים חוץ מן הקרן והחומש. הקרן והאשם מעכבים כפרה, ואין החומש מעכב הכפרה, ובמזיד, לוקה. כאמור לכמן במצווה ריש פי א', ונוהג בזמן הבית בסחרים ובנקיבות. זוהי מצווה קכ"ז מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, בתורה שבעל פה, בדפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. ואתמול למדנו את דף קמ"ד במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות כעת ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין שדם בהמה אינו נחשב משקה לעניין טומאה? תשובה ברש"י שאומר, לומדים שדם הוא משקה, מהפסוק ודם חללים משתה ובהמה אינה בכלל חלל. שאלה שנייה, מה סברת רבי עקיבא שמחמיר בחלב יותר מאשר בדם? והתשובה שהרי החולב לרפואה חלב טמא ואילו המקיס דם לרפואה דם טהור. שאלה שלישית, האם מותר לשחות רימונים בשבת? והתשובה לא, מפני שדרכם היה לשחות רימונים. שאלה רביעית, מהי ההוכחה שהברייתא המתירה לשחות שער פירות היא גם לשיטת חכמים? והתשובה שרבי יהודה וחכמים נחלקו רק לעניין יצאו המשקים מעצמם ולא לעניין לשחות לכתחילה, ואם הברייתא המתירה זאת בוודאי זה משום שאין בהם איסור שחיטה כלל גם לא לחכמים. שאלה חמישית, מה טעמו של רבי אלעזר שיש דין כליים בקוצים? והתשובה, שבארץ ערב מקיימים את הקוצים בשדות כדי להכיל את גמליהם. שאלה אחרונה, מתי נאמר הדין שמותר לחלוב עז לתוך הקערה? אומרים התוספות, ביום טוב ומשום שהעז עצמה ראויה לאכילה, אבל בשבת שאינה ראויה לשחיטה, אסור משום שהוא מפרק אוכל מפסולת. אלה מוריי ורבותיי, התשובות השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קמ"ד במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי חטא במנחם אב תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קמ"ה במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קמ"ד עמוד ב', 7 שורות לפני סוף הדף בנקודה ומן המילים אמר רב יהודה אמר שמואל, סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הגדירה אבל לא לתוך הקערה. מן המילים הללו, כעת, בסייעת הדשמיה הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא בסחיטת ענבים לתוך אוכל בשבת. אמר רב יהודה אמר שמואל, סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדירה, שיש בה תבשיל כדי לתקנו, לפי שבאופן זה מוכח שאין דעתו לשתות את המיץ, אלא להטעים על ידו את התבשיל. ומשקה הבא לתיקון האוכל דינו כאוכל, ואין איסור להפריד אוכל מאוכל. אבל לא יסחוט את הענבים לתוך הקערה, אפילו אם יש בה אוכל. לפי שפעמים סוחט אדם ענבים לקערה שאין בה אוכל, ודבר זה אסור אף אם בדעתו לערות אחר כך את המשקה לתבשיל שבגדירה ולהעביר תבשיל מהגדירה למשקה שבקערה. ואף שאין אדם שותה משקה מתוך קערה והרואה שהוא סוחט ענבים לקערה ריקה יבין שכוונתו לתיתו בתבשיל, מכל מקום לא מוכח הדבר שכוונתו לתיקון אוכל ולכן הדבר אסור. תנא הגמרא באופני היתר חליבת עז בשבת. אמר רב חסדא מדברי רבינו מדברי שמואל נלמד שחולב אדם עז בשבת לתוך הגדירה כדי שיתערב החלב באוכל והחלב יחשב אף הוא מחמת כן לאוכל. ותוספות בדיבור המתחיל חולב כותבים בשם רבינו טעם שההיתר של רב חסדא לחלוב עז לתוך גדירה אינו אלא ביום טוב. וטעמו משום שביום טוב העז עצמה ראויה לאכילה. נמצא שהחלב שנחלב לגדירה הוא אוכל הנפרד מאוכל, אבל בשבת שאסור לשחוט את העז היא נחשבת לפסולת וחליבת החלב היא נטילת אוכל מתוך פסולת. אבל ההיתר של שמואל לשחות ענבים לתוך גדירה הוא גם בשבת, לפי שענבים מותרים באכילה והוא מפריד אוכל מאוכל. אם כן, אמר רב חסדא, מדברי רבינו שמואל נלמד שחולב אדם עז לתוך הגדירה ולא לתוך הקערה, לפי שחלב נחשב למשקה וחליבה בשבת אסורה. אומר המהרש"א שכוונתם שזה איסור בורר, ועוד פירוש, כיוון שהעז היא פסולת, לכן האיסור הוא דש. מקשה הגמרא למה כסבר, מדברי שמואל שהתיר לחלוב לתוך גדירה מוכח שהוא סובר שמשקה הבא לאוכל, לתקן אותו, אוכל הוא. מיטיב רמי בר חמא, מקשה רמי בר חמא ממשנה, במסכת הערות פרק ג' משנה ג', זב שחולב את העז, החלב תמה לפי שתימה הוא הזב, באסת. אסת זה הזזת חפץ טהור על ידי זב, זבה נידה, יולדת ומצורע, שמתמים במסע, גם אם לא נגעו בו, כגון שחפץ טהור היה מונח על שולחן, ואחד מאילו התמאים עיקה על השולחן, וכתוצאה מכך זז החפץ הטהור, הרי הוא נטמא. הזב שחולב את העז, החלב תמה, כי תימה הוא הזב באסת, והמשנה לא חילקה בין חולב לגדירה או לקערה. והיא אמרת, אם אתה אומר משקה הבא לאוכלין אוכל הוא, אם כן בחולב לתוך הגדירה שיש לחלב דין אוכל, הוא לא מקבל תומת שיבוא עליו משקה ויכשירו. במה התקשר? במה הוכשר החלב לקבל תומה? תרץ את הגמרא כדאמר רבי יוחנן, כפי שתרץ רבי יוחנן משנה אחרת במסכת כלים פרק ח' משנה י' א'. אישה נידה שנטף חלב מדדיה לתנור, שנינו שם שהתנור נטמא. כשתה הגמרא במסכת קריטות בדף י' ג' עמוד א', במה הוכשר החלב, הרי אינו בתורת משקה לפי שמיועד למאכל לתינוק, ומשקה הבא לאוכל דינו כאוכל. תרץ רבי יוחנן שהחלב הוכשר בטיפה מלוכלכת על פי הדד, כלומר שהאישה רוצה שהטיפה הראשונה תישאר בפי הדד כדי שיהיה נוח לה להעניק את בנה, וטיפה זו דינה כמשקה כיוון שאינו מיועד למאכל התינוק. החנמי גם כאן, החלב הוכשר בטיפה מלוכלכת על פי הדד, כי דרך החולבים להרטיב את פי הדד בטיפה ראשונה כדי להקל את החליבה, והטיפה נחשבת למשקה, והיא זו שמכשירה את כל החלב. מקשה הגמרא, מי טיב רבינה. שנינו במשנה במסכת הערות פרק ג' משנה ג', תממת, וכן שאר תמאים, שמתמים אוכלין ומשקין במגע ולא באסת, ששחת זיתים וענבים שהיה בהם כמות של כביצה מכוונת בדיוק כביצה, המשקה היוצא טהור, טעם הדבר, משום שהתמה לא נגע במשקה אלא רק בפרי, והפרי שנטמא אין בו שיעור לתמה את המשקה היוצא ממנו, שהרי מיד כשמתחיל לשחות ויצא מעט משקה התמעטה כמות הפרי לפחות מכביצה, ואוכל אינו מתמה אחרים אם אין בו כמות של כביצה. מדייק את הגמרא, משמש אם היו בענבים הנסחטים כמות של יותר מכביצה, היה המיץ הנסחט תמה, ולכאורה ככה דין גם בסוחט לתוך הגדירה שהמשנה לא חילקה. והיא אמרת שמשקה הבא לאוכל לתקנו, אוכל הוא, ומה התקשר? במה הוכשר המיץ לקבלת תומה? תרץ את הגמרא ומוטיב לה והוא מפרק לה, רבינה שיקשה את הקושייה הזו גם תרץ אותה. כאן מדובר בסוחט את הענבים לתוך הקערה לשם משקה, ולכן המיץ נטמא. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בעניין משקה הבא לתקן אוכל. אמר רבי ירמיה כתנאי נידון זה עם משקה הבא לתקן אוכל דינו כאוכל או כמשקה. נחלקו בו תנאים. שנינו במשנה במסכת מעשרות פרק א' משנה ח', נחתום המחליק את פני כיכרותיו בענבים שסוחט את המיץ עליהם. במטרת החלקת הכיכר במיץ הענבים זה כדי שפני הכיכר לא יישרפו מהאש. כך אומר הרמב"ן, ואילו הרשב"א אומר שהמטרה היא להחליק וליפות את הכיכר. ונראה שכוונתו להברקת הכיכר כנהוג היום. לא הוכשר האוכל, כלומר, הכיכרות והענבים לא הוכשרו לקבלת טומאה. רבי יהודה אומר, הוכשר האוכל, הכיכרות והענבים הוכשרו לקבלת טומאה. מבארת הגמרא מה אליו באקא מפליגי, האם אין זו מחלוקתא? מר סבר תנא קמא סובר משקה הבא לאוכל אוכל הוא, ואין כאן משקה שיכשיר את האוכל לקבלת טומאה. ומר סבר ורבי יהודה סבר משקה הבא לתקן אוכל לאו אוכל הוא, אלא משקה והוא הכשיר את הענבים והכיכרות לקבלת טומאה. ונשאלת השאלה, האם נחלקו התנאים ממשקה הבא לאוכל דינו כאוכל, מדוע נקטו את מחלוקתם במחליק בענבים ולא על אופן פשוט יותר? כגון, סוחט אשכול ענבים לתוך אוכל, כדברי שמואל אל, תרץ חפץ השם, שהמשנה מחדשת בשיטת תנא קמא שלא רק בסוחט ענבים לתוך אוכל, שהמשקה נכנס ונבלל בתוך האוכל, אין שם משקה עליו, אלא גם בסוחט ענבים כדי להחליק את הכיכר שהמשקה אינו נבלל באוכל, אין תורת משקה עליו כיוון שבא לתקן את האוכל. והוא מוסיף שייתכן שלפי זה, דברי שמואל המתיר לשחות ענבים לתוך הגדירה, אמורים גם לפי תנא קמא וגם לפי רבי יהודה. אם כן, חוזרים אל הגמרא שמנסה להעמיד שיש מחלוקת תנאים בעניין משקה הבא לתקן אוכל, שתנא קמא סובר לגבי נחתום המחליק את פני כיכרותיו בענבים שהוא סוחט את המיץ עליהם, לא הוכשר האוכל, הכיכרות והענבים לא הוכשרו לקבלת טומאה, ולו רבי יהודה אומר הוכשר האוכל. אם כן מחלוקתם, תנא קמא סובר משקה הבא לאוכל אוכלו, ואין כאן משקה שיכשיר את האוכל לקבלת טומאה. ורבי יהודה סבר משקה הבא לתקן אוכל לאו אוכלו, אלא הוא משקה והוא הכשיר את הענבים והכיכרות לקבלת טומאה. נוחה הגמרא והוא אומר את אמר רב פאפה, אין הכרח שבזה נחלקו התנאים. כי ניתן לומר דכולי עלמא כולם סוברים, משקה הבא לאוכל לאו אוכלו, אלא משקה. ואחא, במשקה הבא לאיבוד כמפלגי. כלומר, סחיטת הענבים על הכיכרות שעומדות לאפייה בתנור, נעשית על דעת שהמיץ ילך לאיבוד בשריפתו בתנור. על זה נחלקו. מר סבר, רבי יהודה סובר שגם משקה שסופו לאיבוד משקהו, ומר סבר, ואילו תנא קמא סובר, לאו משקהו. ובפלוג תדעני תנאי, והם חולקים במחלוקת של תנאים אחרים בברייתא. דתניא, שנינו בברייתא מפצע בזיתים בידיים מסואבות, כלומר הממאך זיתים בידיים טמאות לרקחם, ושמן יוצא ומרטיב הזיתים, הוכשרו הזיתים לקבלת טומאה. לפי שנוח לו שהזיתים יתרטבו בשמן שזה מוסיף לטעמם. אולם אם הם מאחם לסופתן, לטובלם במלח, על ידי המאיכה הם מתרקחים והמלח נדבק בהם, לא הוכשר, הזיתים לא הוכשרו לקבלת טומאה, כיוון שכלל לא נוח לו ביציאת השמן. ואם מייך את הזיתים כדי לידע אם השמן יוצא מהם בקלות והגיעו זיתיו למסוק עם לב, וממייך את הזיתים כדי לדעת אם הם רכים מספיק להוציא מהם את השמן והשמן היוצא הולך לאיבוד, לא הוכשר. רבי יהודה אומר הוכשר. מבאר את הגמרא מהי לב באק המפלגי. האם לא בעניין זה נחלקו? דמר סבר, רבי יהודה סובר משקע עומד לאיבוד משקעו, ולכן גם באופן זה הוכשרו הזיתים לקבלת טומאה. ומר סבר, תנא קמא סובר לב משקעו והזיתים לא הוכשרו. ואם כן, אף בעניין מחליק כיכרותיו בענבים, יש לפרש שנחלקו אם משקע עומד לאיבוד משקעו או לא. דוחה הגמרא ואומרת שאין שתי המחלוקות שוות. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, אני תנאי, התנאים בברייתא בעניין מפצע בזיתים, בעניין משקע עומד לאיבוד פליגי. ואנך תנאי, אבל התנאים במשנה במסכת מעשרות בעניין מחליק בענבים את כיכרות הלחם, הם לא נחלקו בעניין משקע עומד לאיבוד, שהרי המשקע שיצא מהענבים כלל לא הלך לאיבוד, שהרי החליק בו את הכיכרות, אלא במשקע עומד לצחצחו כמפלגי. בזה הם חולקים. כלומר, לעולם ניתן לומר שלכל הדעות משקע בא לתיקון אוכל דינו כמשקע. אבל זה דווקא כאשר הוא משמש בתורת משקע, כגון שגומע את המשקע עם האוכל, או שמטביל בו את האוכל, אבל כשמטרת המשקה אינה אלא לתקן את צורתו של האוכל, בזה נחלקו רבי יהודה וחכמים, רבי יהודה ותנא קמא עם דינו כמשקה. דנה הגמרא בהבדל שבין סחיטת ענבים לבין סחיטת דג לצירו. אמר רבי זיירא, אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, אמר רבי זיירא בשמו של רב חייא בר אשי, בשמו של רב, סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדירה, שיש בה תבשיל, לפי שמשקה בא לתקן אוכל, דינו כאוכל, ואין בזה איסור מפרק. אבל לא לתוך הקערה, אפילו אם יש בה אוכל. וסוחט אדם דג להוציא את צירו ממנו אפילו לתוך הקערה, משום שהציר אינו משקה, אלא אוכל. מביאה הגמרא שיש שאמרו את הדין של סחיטת ציר של דג בשם שמואל, והיה קשה להם על כך. יתיב רב דימי, ישב רב דימי, וכאמר לה, לאן שמעת? אמר את השמועה הזו בעניין סחיטת דג לצירו בשם רב. אמר לאביי לרב דימי, אתון משמי דרב מתנינון. אתם למדתם את השמועה הזו בשם רב, ולא קשה לכו, ולא היה קשה לכם כלום. אבל אנן משמי דשמואל מתנינה לה, אנחנו למדנו את השמועה הזו בשמו של שמואל, וקשי עלן, והיה קשה לנו מי אמר שמואל, האם אמר שמואל שמותר לסחוט דג לצירו, ואפילו לתוך הקערה? והיית מר הראשנינו כבשים, מיני ירקות חיים הכבושים ביין או בחומץ, ששחטן, אמר רב עם שחטן לגופן, כלומר כדי לאכול את הכבשים עצמם, ולהשליך את הרוטב, מותר הדבר לעשותו בשבת. אבל אם שחטן למי מהן כדי לשתות את הרוטב, פטור מחטאת, משום שאין זה מפרק ממש, כיוון שהרוטב אינו חלק מגוף הכבשים, אלא רק נכבשו בתוכו. אבל אסור לסוחטן מדרבנן, גזירה שמה יבוא לשחוט גם זיתים וענבים, ושלקות, ירקות המבושלים במים, בין לגופן, בין למי מהן, מותר לסוחטם בשבת. והטעם שסחיטת שלקות קלה מסחיטת כבשים, לפי ששלקות שהם ירקות שהתבשלו במים, על ידי הבישול הירקות מתרקחים, וכשסוחתם יוצא גם חלק מהירקות, והרי זה מפריד אוכל מאוכל. אבל בכבשים שהם ירקות ששרו אותן ביין או בחומץ, בסחיטתם יוצאים רק המשקים שנכבשו בהם, ויש חשש שיתעו ויסחטו גם זיתים וענבים. כך אומר מנחם מישיב נפש. ושמואל אמר, אחד כבשים ואחד שלקות, לגופן מותר, למימיהן פטור אבל אסור. היה קשה לנו, הרי סחיטת דג לצירו שהתבשל בו, דומה לסחיטת הרוטב מהשלקות שהתבשלו בו הירקות. מדוע בשלקות אסר שמואל לסוחתם בשבת ובדג לצירו התיר לסחוט? אמר להישיב רב דימי להבאי האלוקים, בלשון שבועה הוא אמר לו, עיני רעו ולא זר. פסוק בספר איוב פרק י' פסוק זך, שמועה זו שמותר לשחות דג לצירו, מפומי דרב ירמיה שמיע לי. שמעתי את זה מפיו של רב ירמיה, ורב ירמיה שמע זאת מרבי זעירא, ורבי זעירא שמע זאת מרב חייא בראשי, ורב חייא בראשי שמע זאת מרב. ובספר אבן שוהם כתב שרב דימי שהזכיר את הפסוק עיני ראו ולא זר, כוונתו שהדברים שאומר כל כך נאמנים עליו, כאילו ראה זאת בעיניו, אבל אין הכוונה שנשבע שכך ראו עיניו, שהרי הוא שמע ולא ראה, וזה תהיה שבועת שקר. לכן הפסוק רק בא להדגיש שהדברים נאמנים עליו, שמותר לשחות דג לצירו, ואת האמרה הזו אמר רב. עכשיו דנה הגמרא בשיטות שונות של המוראים בעניין סחיטת כבשים ושלקות. גופה אומרת הגמרא, נשוב לגוף דברי המוראים, למדנו כבשים ששחתן, אמר רב, לגופן מותר, למימיהן פטור אבל אסור. ושלקות בין לגופן בין למימיהן מותר. ושמואל אמר, אחד זה ואחד זה, בין כבשים ובין שלקות, לגופן מותר, למימיהן פטור אבל אסור. ורבי יוחנן אמר, אחד כבשים ואחד שלקות, לגופן מותר, למימיהן חייב חטאת. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, ורבי יוחנן אמר, שלדעת רבי יוחנן שהסוחט כבשים ושלקות למימיהן חייב חטאת, אם כן גם הסוחט דג כדי לשתות את הציר חייב חטאת, שהרי הגמרא מדמה סחיטת דג לצירו לסחיטת שלקות למימיהם. שואל הפרי מגדים, הרי דג אינו גידולי קרקע, ולאי למדנו בדף הענהי שאין דישה אלא בגידולי קרקע. והוא נשאר בצריך עיון. והחתם סופר כתב שהכלל שאין דישה אלא בגידולי קרקע נאמר רק במפרק שני דברים שנוצרו, האחד בתוך השני, כגון מפרק את הגרעינים שגדלו בתוך הקש, והוצאת משקה מהענבים שנוצר בהם. אבל אם מה שנמצא בפנים לא נוצר בתוכו אלא בא מבחוץ, יש איסור דישה גם אם הם אינם גידולי קרקע, ולכן בסחיטת דג לצירו, כיוון שהדג אינו גידולי קרקע, אם הציר הוא מגוף הדג לא יהיה איסור בסחיטתו. ומה שכתבו התוספות שיש חיוב חטאת לרבי יוחנן, מדובר בציר שבא מבחוץ. ומטעם זה אמרו בגמרא לאל בדף קוף מם א' עמוד א', להדק בשבת מוכין בברס של פח, כדי שלא יבוא לידי סחיטה, כיוון שהמשקה הנבלע בבגד לא נוצר בו, אלא בא מבחוץ. מקשה הגמרא, מי טבעי שנינו בברית הסוחטין כבשים בשבת לצורך השבת, אבל לא לצורך מוצאי שבת. וזיתים וענבים לא יסחוט, ואם סחט חייב חטאת. ומכך שהברית לא חילקה בדין סחיטת כבשים לצורך השבת, בין סחיטה לצורך גופן לבין סחיטה לצורך מימיהם, משמע שאפילו למימיהם מותר. בדין זה קשיה לרב, קשה לרב וקשיה גם לשמואל, שהם אסרו לסחוט כבשים למימיהם. ובוודאי שזה גם קשיה לרבי יוחנן שאמר שהסוחט כבשים למימיהן חייב חטאת. מתרץ את הגמרא, רב מתרץ את הברייתא לטעמי לשיטתו, ושמואל מתרץ את הברייתא לטעמי לשיטתו, וכן רבי יוחנן מתרץ את הברייתא לטעמי, ומפרט את הגמרא. רב מתרץ את הברייתא לטעמי לשיטתו, כי כך כוונת הברייתא. סוחטין כבשים בשבת לצורך השבת, אבל לא לצורך מוצאי שבת. במה דברים אמורים שמותר כשסוחט לגופן? לצורך אכילת הכבשים עצמם ולא כדי לשתות את מימיהן? אבל אם סוחטן למימיהן, פטור אבל אסור. ושלקות בין לגופן בין למימיהן מותר. וזיתים וענבים לא יסחוט, ואם סחטן חייב חטאת. ושמואל מתרץ את הברייתא לטעמי לשיטתו, סוחטין כבשים בשבת לצורך השבת, והוא הדין לשלקות. במה דברים אמורים שמותר כשסוחטן לצורך גופן? אבל למימיהן פטור אבל אסור. וזיתים וענבים לא יסחוט, ואם סחט חייב חטאת. רבי יוחנן מתרץ את הברייתא לטעמי לשיטתו, סוחטין כבשים לצורך השבת, אבל לא למוצאי שבת. אחד כבשים ואחד שלקות. במה דברים אמורים כשסוחטן לגופן? אבל למימיהן לא יסחוט. ואם סחט למימיהם, נעשה כמי שסחט זיתים וענבים, וחייב חטאת. חוזרת הגמרא לשיטת רב בעניין סחיטת כבשים ושלקות, ומבארת הגמרא את טעמו של רב. אמר רב חייא בראשי, אמר רב בשמו של רב, דבר תורה מדין תורה אינו חייב חטאת, אלא על דריכת זיתים וענבים בלבד, משום שדרכם בכך ודריכתם נחשבת למלאכה, אבל שער פירות אין דרכם בכך ואין שחיטתם נחשבת למלאכה. וכן תני דווי מנשה, שנו בבית מדרשו של מנשה, דבר תורה, מדין תורה, אינו חייב אלא על דריכת זיתים וענבים בלבד. ואין עד מפי עד כשר, אלא לעדות אישה בלבד. כלומר, על אף שבדיני ממונות ובדיני נפשות צריכים הדיינים לשמוע את העדות מפי העדים שראו את המעשה, ובתלמוד הירושלמי מובאת ברייתא שדורשת זאת ממה שנאמר על פי שניים עדים, שלא תהיה סנהדרין שומעת מפי התורגמן ולא עד מפי עד. מכל מקום בעדות של מיתת הבא להתיר אישה מהגינותה, הקלו חכמים והתירו לקבל עדות מפי עד ששמע את המעשה מעד אחר. וקשה לרשי, כיוון שמן התורה אישה עדיין אשת איש, שהרי לא התקבלה עדות של שניים שראו שמת בעלה, אם כן איך יכולים חכמים להתירה להינשא? ומתרץ רשי שכל המקדש אישה אומר בשעת קידושין, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, והיינו שמקדש אותה על דעת חכמים. ואם יתברר לחכמים שהם אינם מסכימים לקידושים האלה, הרי הקידושין בתהילים, וכאשר עד מפי עד מעיד שבעל האישה מת, גילו חכמים דעתם שאינם מסכימים לקידושיו, והם בתהילים למפרע. על ההסבר המופלא הזה של רשי, הרשב"א מקשה, ודבריו הובאו בשיטה מקובצת במסכת כתובות בדף ג', מבואר במשנה במסכת יבמות בדף פז עמוד ב', שאם האישה ניסית לאחר על פי עד אחד, ואחר כך בא בעלה, כדברי הגמרא, בא ארוג ברגליו, זה שעידו עליו שהוא מת, בא חי לגמרי, תיצא מזה ומזה. דהיינו, היא לא יכולה לחזור לבעלה הראשון, ולא יכולה לחיות עם בעלה השני, והבנים מהשני ממזרים. ואם נאמר שחכמים הפקיעו את הקידושין של הראשון מעיקרם, מדוע הבנים מהשני ממזרים? והרי היא מעולם לא הייתה מקודשת לראשון לאחר שחכמים הפקיעו את קידושיה. תרץ הרשב"א שהטעם שחכמים הפקיעו את קידושיה כשניסית על פי עד אחד, זה משום שאישה מדייקת טוב טוב קודם שהיא ניסית על פי עד אחד. זה בעצם מה שבית דין אומרים לה. תמיד אנחנו מתירים רק על פי שני עדים. ואם בית דין יתיר על פי שני עדים לה להינשא למישהו אחר, ואחרי כן יבוא בעלה חי, בא הרוג ברגליו, במקרה הזה היא נשארת נשואה לשני. אין בניה ממזרים. אבל כאשר בית דין מתירים לה להינשא לשני על פי עד אחד, הם מזהירים ואומרים לה, את חייבת לדקדק היטב שאכן בעלך הראשון מת. כי אם מקרה והוא יופיע בעלך הראשון, תצטרכי להיות אסורה על שניהם, גם על הבעל הראשון וגם על הבעל השני, והילדים מהשני ממזרים. אז על דעת זה, חכמים מתירים לה להינשא לשני. אבל כשבא בעלה ומתברר למפרע שהיא לא דייקה היטב, על דעת כן לא יפקיעו חכמים את קידושיה, ולכן בניה מהשני ממזרים. דנה הגמרא בנאמנות של עד מפי עד בעדות על מום בבכור. מבואר במשנה במסכת בכורות בדף למד ה' עמוד א', כהן שקיבל מישראל בכור בהמה כשהוא תמים, ולאחר שהגיע ליד הכהן נפל בו מום, ואז הכהן אינו צריך להקריבו על גבי המזבח, כי אי אפשר להקריב בעל מום על גבי המזבח, ומותר לו לכהן לשחוט את הבעל מום הזה ולאוכלו מיד, אין הכהן נאמן לומר שהמום נפל בבכור מאליו, שהוא לא עשהו בכוונה. ומבאר רשי שהטעם הוא משום שהכהנים חשודים להטיל במזיד מום בבכור כדי שיוכלו לאוכלו ולא יצטרכו להקריבו. וגזרו חכמים שיהיה אסור באכילה עד שיתברר בעידות שהמום נפל מאליו. ונחלקו שם בברית התנאים, האם אישה כשירה לעידות הזו? לדעת רבן שמעון בן גמליאל, אפילו ביתו של הכהן נאמנת שהמום נפל בבכור מאליו. ונפסקה הלכה כמותו. יבא אלו הסתפקו בני הישיבה. עד מפי עד לעדות בחור מהו, כלומר, האם ניתן לקבל עדות על נפילת המום בבחור מעיליו, גם מפי עד שלא ראה בעצמו את נפילת המום, אלא שמע זאת מעד אחר שראה זאת. מביאה הגמרא מחלוקת בעניין הזה. רבה מאסיר, רבה מאסר את הבחור באכילה ולא שמח על עדות שכזו, ורב אסי שרי, רב אסי התיר את העדות הזו, והתיר את הבחור באכילה. אמר לי רבמי לרבסי, כיצד אתה מתיר את הבכור על פי העדות הזו, והתנא דבי מנשיה, אין עד מפי עד כשר אלא לעדות אישה בלבד, כדי שלא תישאר עגונה. ומקשה על כך השפת אמת, הרי ברור שאין הכוונה דווקא לעדות אישה, שהרי כלל הוא בגמרא במסכת גיטין בדף בית עמוד בית, שעד אחד נאמן בייסורין, ובכל מקום שעד אחד נאמן, גם עד מפי עד נאמן. ומתרץ שהטעם שבייסורים עד אחד נאמן וכן עד מפי עד, זה משום שבייסורים אין צורך בעידות בבית דין. ואם כן, ודאי שתנא דבי מנשיא לא דיבר בעניינים הללו, אלא בעניינים שצריך בהם עידות, כגון להתיר אישה, מחמת מות בעלה, שמדין תורה צריך שני עדים, כי אין דבר שבערווה פחות משניים, וחכמים הקלו שתספיק עדות של עד אחד וכן עד מפי עד, כדי שלא תישאר עגונה. וסבר רב עמי, שבעניין מום של בחור שבעליו כהן, תקנו חכמים להצריך עדות מוחלטת, או לפחות של עד אחד שהמום נפל מאליו, אבל לא שמענו שתקנו שתועיל עדות של עד מפי עד. כך מקשה רב עמי לרב אסי. תרץ את הגמרא, אימא, כוונת התנא לומר שאין עד מפי עד כשר אלא לעדות שהאישה כשרה לה בלבד. ומאחר ואישה כשרה לעדות הזו, כפי שאמרנו, שאפילו ביתו של הכהן נאמנת שהמום נפל בבחור מאליו, גם עד מפי עד כשר. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רב יימר אכשר עד מפי עד לבחור. הכשיר עדות של עד מפי עד, כדי לומר שהמום נפל בבחור מאליו, והתיר את הבחור באכילה לכהן. קרי עלי קרא עליו מריימר בלשון גנאי, יימר שרי בוחרה, יימר המתיר בחורות. והלכתה, קובעת הגמרא להלכה, עד מפי עד כשר לבחור. עד שראה שנפל המום בבחור מאליו וסיפר את זה לחברו, וחברו בא ומעיד בפנינו שהוא שמע מפי העד שראה שנפל המום מאליו, העדות הזאת כשרה ומתקבלת, והכהן יוכל לשחוט ולאכול את הבחור הזה. חוזרת הגמרא לבאר את המשנה ודנה בעניין דבש עזב בשבת מחלות דבש מרוסקות. שנינו לאל במשנה בדף קוף ממגים אל עמוד ב', חלות דבש שריסקן מערב שבת וזב מהם דבש בשבת, חכמים אוסרים לאוכלו בשבת, ורבי אלעזר מתיר. כי אתה רב הושעיה מן הארדה, כשבא רב הושעיה מן הארדה, אתה ואתיי מתניתי בידי, בא והביא איתו ברייתא. יש כאלו שסוחבים חבילות וסקים ומזוודות, ויש כאלו שסוחבים ברייתות. זיתים וענבים שריסקן מערב שבת ויצאו מהם משקים מעצמן, אסורים בשתייה, שמה יבוא לסוחתם בידיים, ורבי אלעזר ורבי שמעון מתירין. מקשה הגמרא, אמר רב יוסף, גברא יתי ראתו להשמועינן, וכי כוונת רב הושעיה אינה אלא ללמדנו, שגם רבי שמעון סובר שמשקי הזב מאליו מזיתים וענבים מרוסקים מותר בשתייה? הרי במשנה נזכר רק רבי אלעזר שסובר כך. תרץ את הגמרא, אמר לי אביי לרב יוסף רבו, טובה כמשמלן, חידוש גדול השמיענו רב הושעיה גם בדברי רבי אלעזר. אם הם התניתי, אם היינו לומדים את שיטתו ממשנתנו בעניין חלות דבש, הווה אמינא התמו, דווקא שם התיר לשתות את הדבש שזב מהם, משום דמעיקר האוכלה, ולבסוף אוכלה, בתחילה כאשר הדבש היה בתוך החלות המרוסקות, הוא נחשב לאוכל, וגם כשיוצא מהם הוא אוכל. ואין לגזור שם יסחוט בידיים את החלות המרוסקות, משום שאף אם יעשה כך אינו עובר איסור. אבל אחר כאן בזיתים וענבים שריסקן דמעיקר האוכלה ולבסוף משקה, שימי תחילה כשהמיץ היה עדיין בענבים נחשב לאוכל, וכשיוצא מהם הוא הופך להיות משקה, אימה לא. אולי לא התיר ואמיץ אסור גזירה שם יסחוט בידיים ויעבור על איסור דש. כמה שמלן? משמיע לנו רב הושעיה בדברי רבי אלעזר, שגם בזיתים וענבים מרוסקים התיר רבי אלעזר את המיץ עזב מהם. ולמרות שבמשנה לאל בדף קוף ממגימל עמוד ב' מבואר שהמיץ עזב מעצמו מזיתים וענבים העומדים למשקה, לכל הדעות אסור בשתייה, שם מדובר בזיתים וענבים שלימים שעדיין לא התרסקו, באופן שאם ישחתם בשבת יהיה חייב חטאת, ולכן גזרו גם בזב מעצמו. אבל כאן מדובר שריסקה מערב שבת, באופן שאפילו אם ישחתם בשבת לא יהיה חייב חטאת, ורק מדירה בנן אסור. ולכן לא גזרו כאשר המיץ יוצא מעצמו. ככה משנה ברורה בסימן רשנון ב' סעיף קטן מ"ג. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעי, הגענו למשנה בדף קוף מ"ה עמוד ב'. משנתנו דנה בחימום וריכוך מאכלים בשבת באמצעות מים חמים. אומרת המשנה, כל מאכל שבא בחמין מערב שבת, יתבשל מערב שבת ויצטנן, שורין אותו במים חמים בשבת כדי לחממו ולרקחו, ואין בכך משום בישול, לפי שאין בישול אחר בישול. ולעיל בדף למתת עמוד א' פירש רשי, שכל דבר מלוח שבא בחמין מערב שבת, מותר לחזור ולשרותו בחמין בשבת, ואין בו משום תיקון שהרי ניתקן קצת. ומבאר הבית יוסף באורח חיים סימן, שין י' ח', שהיה קשה לרשי לשון המשנה שאמרה כל שבא בחמין בערב שבת, ולא אמרה כל שהתבשל בערב שבת. ולכן סבר שדין זה נאמר בשני מיני מאכלים. האחד מאכל שלא התבשל בערב שבת אלא נמלח, שאם הוא נשרה בחמין בערב שבת, הרי הוא נחשב למבושל ומותר לחזור ולשרותו בחמין בשבת, ואילו המאכל השני מדבר אודות מאכל שהתבשל בערב שבת, שגם אותו מותר לשרות בחמין בשבת. ולעיל, בדף למתת פרש רשי כאופן הראשון, דהיינו במאכל המלוח, ואילו במשנתנו כאן פרש כאופן השני, דהיינו במאכל מבושל. וכאן במשנה נחלקו הראשונים בפירוש לשון המשנה כל שבא בחמין. רשי מפרש שהכוונה היא שהתבשל. כך כותבים גם התוסות לעיל בדף למתת עמוד א' דיבור המתחיל כל, שהכוונה שהתבשל כל צורקו. והם מביאים ראיה מהדוגמה שהגמרא תביא לדבר שבא בחמין, והיא תרנגולת של רבי אבא שהיה מבשלה ימים רבים. ומוכח שמדובר במאכל שנתבשל כל צורקו. אבל הרשב"א מפרש שמדובר במאכל שלא נתבשל כל צורקו, אלא רק כמאכל בן דרוסאי, שהיה שודד ואהב את מאכלו כשהוא לא מבושל כל צורקו. אלא שליש בישול, כפי שאומר רש"י, או חצי בישול, כמו שאומר הרמב"ם. אז אם כן אומרת המשנה, כל מאכל שבא בחמין שהתבשל מערב שבת והצטנן, שורין אותו במים חמים בשבת כדי לחממו ולרקחו, ואין בכך משום בישול, לפי שאין בישול אחר בישול. נציין שיש מחלוקת ראשונים האם הכלל שאין בישול אחר בישול אמור רק במאכל יבש, או גם במאכל לח. ממשיכה המשנה ואומרת, וכל דבר מאכל שלא בא בחמין שלא התבשל מערב שבת, כגון בשר יבש שניתן לאוכלו בשעת הדחק אף כשאינו מבושל, וכוונת רשי לבשר שהתייבש בחמה ובצינה ומחמת כן אפשר לאוכלו בשעת הדחק, בשר זה מותר להדיחו בחמין בשבת כיוון שהדחה בחמין אינה מועילה לו, אבל אסור לשרותו בחמין משום ששריעתו מועילה שניתן יהיה לאוכלו אף שלא בשעת הדחק. אז כל דבר מאכל שלא בא בחמין שלא התבשל מערב שבת, מדיחין אותו במים חמים בשבת, אבל אסור לשרותו במים חמים כיוון שבזה הוא מבשלו. והאיסור לשרותן במים חמים, מים חמים הכוונה שהיה צולדת בהם, כפי שאומר המשנה ברורה, בסימן שין י"ח סעיף קטן למדלת. חוץ מן המליח הישן, אומרת המשנה, דג מלוח שעמד במלחו במשך שנה, ודגים מלוחים קטנים, וקוליאס איספנין, מין נוסף של דג מלוח שאסור אפילו להדיחם בשבת בחמין, כיוון שמחמת רוב מלחם די בהדחתם זו כדי לתקנם לאכילה, ונמצא שהדחתן זו היא גמר מלאכתן, כלומר, גמר מלאכת בישולם. מאכלים אלו נקראים בספרי הפוסקים קלי הבישול, כלומר מתבשלים בנקל ויש בהם בישול אף בכלי שני שהיה צולדת בו. לא היה המשנה שלנו בדף קמ"ה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את הדין הראשון במשנה. שנינו במשנה, כל שבא בחמין בערב שבת שורין אותו בחמין בשבת. מבארת הגמרא כגון מאי, מהי הדוגמה למאכל שהתבשל ושורים אותו במים חמים כדי להוסיף לרקחו. משיבה הגמרא, אמר רב ספרא, כגון תרנגולתא דרבי אבא. התרנגולת של רבי אבא שהיה מבשל אותה ושורה אותה במים חמים זמן רב, עד שהייתה נימוחה ושותה אותה לרפואה. ולפי המבואר ברש"י מלמד את הדוגמה של תרנגולותו של רבי אבא, שבדבר מבושל אין איסור להמשיך ולשרותו בשבת בחמין, אף על פי שהמאכל מוסיף להתרקח, ובזה נגמרת מלאכתו. וכותב התוספות ראש שזה עיקר החידוש במשנה. אבל התוספות לעיל בדף למתת עמוד א' דיבור המתחיל כל כותבים, שממה שהגמרא מביאה את המעשה בתרנגולת של רבי אבא כדוגמה לדין של המשנה, יש ללמוד שהמשנה מדברת בתבשיל שהתבשל כל צורקו מערב שבת. ואילו הרשב"א חולק על התוספות וסובר שהמשנה מתירה לשרות בשבת גם תבשיל שהתבשל בערב שבת רק כמאכל בן דרוסאי. אין להקשות על הרשב"א ממה שהביאו לדוגמה את המעשה בתרנגולת של רבי אבא, שהרי יש ללמוד ברש"י והתוספות ראש שעיקר החידוש במשנה הוא היתר להמשיך את ריכוך המאכל על ידי השריעה, ולכן אין ראיה שהמשנה מדברת במבושל מערב שבת כל צורקו. אומרת הגמרא, ואמר רב ספרא לתרנגולת הזו של רבי אבא, זימנה חדה איקלעית לאטם, פעם אחת נקלעתי לביתו של רבי אבא, ואוכלן מיני, ונתנו לי לאכול ממנה, והיא לא רבי אבא דאשקיין חמרה ברטלת אתר פי, ואם לא רבי אבא שישקע אותי יין בין 3 שנים, התנסי, הייתי נאנס להקיע אותה מחמת מייסותה. נראה שילל בדף קוף חפטט אומר שיין בין 3 שנים נקרא חמרה ברטלת אתר פי. היינו שלאחר שלקטו מהגפן את הענבים ועשו מהם יין, עברו 3 שנים שבהם הוציא הגפן כל שנה עלים חדשים, וזה נקרא יין ישן. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה. רבי יוחנן רייק מקוטח דבבלי היה רוקק מחמת מאוס כשהיה נזכר במאכל הנקרא קוטח הבבלי. אמר רבי יוסף, ולירוק ענן וכן ראוי לנו לירוק מתרנגולתא דרבי אבא. רש"י מבאר שרבי יוסף הקפיד על כך שמאכלם של בני בבל מאוס על בני ארץ ישראל, ולכן אמר שגם מאכלם של בני ארץ ישראל ראוי שימאס על בני בבל. ועוד, אין זה נכון שבני ארץ ישראל מואסים בקוטח הבבלי, שהרי אמר רב גזה, זימנה חדה איקלית לאטם, פעם אחת נקלעתי לארץ ישראל ועבידת ועשיתי שם קוטח דבבלי, עשיתי שם את המאכל שנקרא קוטח הבבלי, שאילו מיני כל בריחי מערבה וכל חולי ארץ ישראל ביקשו לאכול ממנו. דנה הגמרא במי שעבר והדיח מאכלים קלי הבישול במים חמים בשבת. שנינו במשנה, כל שלא בא בחמין מערב שבת, מדיחים אותו בשבת, חוץ מקולייס האיספנין, שאפילו להדיחו אסור לפי שהוא גמר מלאכת בישולו. שואלת הגמרא, הדיח מי? אם עבר והדיח בשבת קולייס האיספנין במים חמים, מה דינו? משיבה הגמרא, אמר רב יוסף, הדיח חייב חטאת. אמר מר בריידר אבינה, אפננה מתנינה, גם אנחנו שנינו במשנה, חוץ ממליח ישן וקולייס האיספנין שהדחתן זוהי גמר מלאכתן, כלומר מלאכת הבישול. שמע מינה מוכח מזה שאם הדיח, חייב קורבן חטאת. מביאה הגמרא מסע ומתן בין המוראים בדברי אגדה שבמהלכו נזכר אותו קולייס האיספנין. מין נוסף של דג מלוח שכאמור אסור להדיחו בשבת בחמין, כיוון שמחמת רוב מליחותו, הדחתו מביאה לתיקונו לאכילה. ונמצא שהדחתו זו יגמר מלאכתו. יתיב רב חייא בר אבא ורבי אסי, ישבו רב חייא בר אבא ורבי אסי, קמי דרבי יוחנן לפני רבי יוחנן, ויתיב רבי יוחנן וקמי נמנם, ורבי יוחנן נמנם, אמר לרבי חייא בר אבא לרבי אסי, מפני מה העופות שבבבל שמנים יותר מהעופות של ארץ ישראל? אמר להשיב לו רבי אסי לרבי חייא, קלך לך לך למדבר עזה שהוא בארץ ישראל, וערכה שמנים מהן. הרי לך עופות שמינים הרבה יותר מאשר אילו של בבל. ועוד שואל רבי חייא בר אבא, מפני מה מועדים שבבבל שמחים יותר מהמועדים שבארץ ישראל? אמר לו רבי יסי, מפני שהן בני בבל עניים, ובמשך השנה אין להם שמחה באכילתם ולא רגיעה ממלאכתם, ולכן עיקר שמחתם במועדים. ועוד הוא שואל אותו, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים, לבושים בבגדים מקושטים? אז הוא ענה לו, לפי שאינן בני תורה, ומכבדים אותם מחמת לבושם החשוב, אבל בארץ ישראל מכבדים את החכמים מחמת תורתם. ועוד הוא שואל אותו, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? וברש"י לקמן בדף קוף מ"ו עמוד א' מוכח שאין הכוונה דווקא שעובדי כוכבים מזוהמים במעשיהם ומכוערים במידותיהם, אלא כפשוטו שהם מזוהמים בגופם, דהיינו שהם בעלי מומים ונגעים וכדומה. הוא ענה לו, מפני שאוכלים שקצים ורמסים. רבי יוחנן יעיר כעת שתשובותיו של רבי אסי לשאלותיו של רב חייא בר אבא אינן נכונות, ורבי יוחנן ילמד את התשובות הנכונות. ספרת הגמרא, התערבאו רבי יוחנן, התעורר מדבריהם רבי יוחנן שכאמור נמנם, אמר לו, דרדקי, בחורים שלא למדו לומר סברה נכונה, לא כך אמרתי לכם. נאמר בספר משלי פרק ז' פסוק ד', אמור לחוכמה אחותיית, ויש לדרוש אם ברור לך הדבר שאתה אומר אותו כאחותך שהיא אסורה לך, כמו שברור לך שאחותך אסורה לך, ככה דברים ברורים לך, אומרו, אז תאמר את הדבר, ואם לאו, לא תאמרו, אל תאמר אותו, ומדוע אתם אומרים דברים שהם אינם נכונים? אמרו לי, ביקשו רבי אסי ורבי חייא ולימה לנמר איזה מהן, יאמר לנו רבינו את התשובה הנכונה, באותם שטעינו, כי הם סברו שרק בחלק מהדברים הם טעו. אמר להם רבי יוחנן, על שאלתכם מפני מעופות שבבבל שמינים, הטעמו מפני שלא גלו משם, שנאמר בספר ירמיה פרק ממחת פסוק י' שענן מואב מנעוריו, ושוקטו אל שמריו ולא אורק מכלי אל כלי, ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר. מוכח שהגולה מפיג את טעמו ושמנו, אבל העופות שבבבל לא גלו ולכן הם שמינים. שואלת הגמרא, ואחה מנהלן דגלו, ומניין שהעופות שבארץ ישראל כן גלו? משיבה הגמרא, דתניה שנינו בברייתא רב יהודה אומר, 52 שנה לא עבר איש ביהודה, שנאמר בספר ירמיה פרק ט' פסוק ט', על הערים אשא בכי ונאי, ועל נאות מדבר קינה, כי ניצתו מבלי איש עובר ולא שמעו קול מקנה, מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו. בהמה בגמטריה, 50 וטרטין אבו. זה 52. רש"י מביא את הגמרא במסכת מגילה בדף י"א עמוד ב' ש-70 שנות גלות בבל מתחילות מגלות יהויקים עד ימי קורש שקיבלו רשות לעלות ולבנות את בית המקדש. אבל חורבן ירושלים בימי צדקיה היה 18 שנים אחר גלות יהויקים. נמצא שמשנחרבה ירושלים עד שעלו בימי קורש עברו 52 שנה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל בהמה שהגימטריה של בהמה שהגמרא הביאה אינה אלא אסמכתא. שהרי אפשר לחשב לבד שכך היה מספר השנים כמבואר ברש"י. מבארת הגמרא מה הראה לבעלי החיים שגלו. אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, כולן כל בעלי החיים שגלו לבבל חזרו לארץ ישראל. חוץ מקוליאס ההיספנין שלא חזר, והטעם דאמר רב הני מדרי דבבל, מהתאום שבבבל, מהדרי מיה לעין עיתם, עולים דרך מדרונות ומחילות צרות שמגיעים למעיין הנקרא עין עיתם, והדגים שגלו לבבל עלו עם המים והגיעו חזרה למקומם בארץ. והי, וקוליאס ההיספנין, כיוון דלא שריר שדרי, ששדרתו אינה חזקה, לא מצי סליק, לא יכול היה לעלות דרך המחילות. רבי יוחנן למד זאת ממה שנאמר בפסוק, מאוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו. שכיוון שבהמה בגמטריה 52, הרי זה כאילו נאמר שכל בעלי החיים נדדו והלכו לגלות למשך 52 שנים, ומשמע שאחר כך כולם חזרו. ואין איתם היה מקום גבוה בארץ ישראל וממנו זרמו המים לבית תבילת הכהן הגדול ביום הכיפורים. ובתורתן של ראשונים על הירושלמי במסכת יום הביא בשם ספר קדמוניות שחיברו יוסף הכהן, שהעיר איתם הייתה קרובה לירושלים מהלך שתי שעות והיו בה הרבה מעיינות. ובמדרש איכה, בסוף הפתיחה נאמר, אמר רבי חנינה ברבי אבאו, 700 מיני דגים תאורים ו-800 מיני חגבים תאורים ועופות לעין מספר, וכולן גלו עם ישראל לבבל. וכשחזרו, חזרו עמהם, חוץ מדג אחד ששמו שיבוטה. והדגים כיצד גלו? רבונה בשם רבי יוסי אמר, דרך תהום גלו ודרך תהום חזרו. חוזרת הגמרא להביא את תשובותיו של רבי יוחנן לשאלותיו של רב חייא בר אבא. ועל השאלה מפני מה מועדים שבבבל שמחים יותר מבארץ ישראל, הטעם הוא, מפני שלא היו באותה כללה שנתכללה ארץ ישראל. דכתיב בה, נאמר בספר הושע פרק ב' פסוק י' ג' והשבטתי כל מסוסה, חגה, חודשה ושבתה וכל מועדה. וכתיב נאמר בספר ישעיה פרק א' פסוק י' ד' חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עליי לתורך. מבארת הגמרא מהי כוונת הפסוק היו עליי לתורך? משיבה הגמרא אמר רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לישראל שחוטאין לפניי אלא שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קשה אביא עליהם. ונביט בפליאה עצומה כיצד מסובב הסיבות קבע את תלמוד תורתנו בדפינו היומי ערב תשעה באב היום הזה בדף קמ"ה במסכת שבת בעניינים שעוסקים בחורבן. פשוט מדהים, כנאמר דבר בעיתו מה טוב. זכר לדבר כמה חשובה ונחשבת תורתנו, תלמוד תורתנו בתורה שבעל פה בדפינו היומי. הביאה הגמרא מימרא בעניין קללת המועדים שבארץ ישראל. אמר רבי יצחק, אין לך כל רגל ורגל שלא באה את הבולשת שלא בא חיל המלך לציפורי. ואמר רבי חנינה, אין לך כל רגל ורגל שלא בא לטבריה אגמון וקטמון ובעל זמורה, פקידי השלטון שבאים לבזוז ולהטיל עול, וכל זה מחמת הקללה שדיבר עליה הנביא. חוזרת הגמרא לתשובותיו של רבי יוחנן ועל שאלתכם, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים בלבושיהם? הטעם הוא לא מפני שהם אינם בני תורה, אלא לפי שאינן בני מקומן, שהרי מקומם הוא בארץ ישראל והם גלו משם לבבל. והגולה למקום זר מתלבש בבגדים חשובים כדי שיכבדו. דאמרי אינשי, שהרי הבריות אומרות, במטה שמי, בעירי שמי מכבדיני, בלא מטה תותווי, אבל שלא בעירי בגדיי מכבדים אותי. מביאה הגמרא ראיה לרבי יוחנן שבני בבל הם בני תורה. נאמר בפסוק בספר ישעיה פרק זך פסוק ו' הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל. תני רב יוסף שנה רב יוסף אילו תלמידי חכמים שבבבל שעושים ציצין ופרחים לתורה. ותחילת הפסוק הבאים ישרש יעקב מבאר רש"י שהכוונה לצאצאי יעקב אבינו שגלו לבבל. ועל השאלה מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים הטעמו משום שלא עמדו על הר סיני. והיינו שבשעה שבא נחש על חווה, ורש"י כותב שכאשר הנחש נתן לאישה עיצה לאכול מעץ הדעת באה עליה, שנאמר בספר בראשית, הנחש אישיאני לשון נישואים, כמו אישיאני, אם כן בשעה שבא נחש על חווה הטיל בזוהמה, אלא שבני ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, אבל עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. אומר רש"י, שכל שעמדו על הר סיני נתקדשו ונתהרו ונתרפו מכל מום, וגם עברים ופסחים שבישראל. שואלת הגמרא, אמר לי רבה חברי דרבה לרבשי, גירים שלא עמדו על הר סיני מאי, מאיכן פסקה זו המתם? משיבה הגמרא, אמר לי, השיב לו רבשי, אף על גב דעין הוא לא אהבו, מזלי הוא אהבו, אף שהם עצמם לא עמדו על הר סיני, אבל מזלם היה שם. והשפת אמת מסביר, שמזלם של הגירים הכוונה לרוח שלהם, כלומר דרגה נמוכה של נשמה. לכתיב נאמר בספר דברים פרק חפתת, פסוק י' דלת, את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה. והכוונה גם לגירים שלא היו שם. והמערשה בייר את קושיית הגמרא, גירים מהי, שהרי במעמד הר סיני היו כל הדורות שעתידים לבוא, כמבואר במסכת שבועות בדף למתת עמוד א', אלא שלגבי ישראל, אף שהגופות לא היו שם, נשמותיהם הצרורות בצרור החיים היו שם. אבל בגירים שאין לומר כך, איך פסקה זוהמתם, תרץ את הגמרא שמזלם היה שם. אפילו השפת אמת מבארת שאלת הגמרא כך, ישראל שאבותיהם עמדו על הר סיני פסקה זוהמתם, ולכן גם בניהם נקיים ממנה. אבל גירים שאבותיהם לא עמדו על הר סיני, איך פסקה זוהמתם. על זה תרצה הגמרא שמזלם היה שם. אומרת הגמרא ופליגה דרבי אבא בר כהנא ורבי יוחנן שאמר שלא פסקה זוהמת בני ישראל עד מעמד הר סיני, חולק על רבי אבא בר כהנא, דאמר רבי אבא בר כהנא עד שלושה דורות לא פסקה זוהמה מאבותינו. כלומר זוהמת הנחש לא פסקה בחיי אבותינו אברהם יצחק ויעקב. אברהם הוליד את ישמעאל, יצחק הוליד את עשיו ויעקב הוליד 12 שבטים, ואז פסקה הזוהמה שלא היה בהן ב-12 השבטים שום דופי. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קמ"ה במסכת שבת. היום ערב תשעה באב תש"פ עם הצגת 6 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרב פאפה במה נחלקו רב יהודה וחכמים לעניין המחליק פי כיכרותיו בענבים? שאלה שנייה, מדוע מהתורה אין איסור בכבשים ששחתם לצורך מימיהם? מחפשים את שיטותיהם של רש"י והתוספות. שאלה שלישית, לגבי איזה עדות מועיל עם מעיד ששמע מפי אחרים? שאלה רביעית, מה הדין המדיח מליח ישן בשבת? שאלה חמישית, מפני מה אקום מזועמים בנפשם? השאלה האחרונה, מי נתן רשות לעם ישראל לבנות את בית המקדש השני? התשובה ברש"י. אלה הם מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא הגדולה, בדף קמ"ה במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בפינה הזו אנחנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו היום הזה בתלמוד תורתנו. הפוצע זיתים של תרומה בידיים טמאות, פסלן שפציעתן נגמר מלאכתן, פצען לסופגן במלח לא הוכשרו לקבל תומה, וכן אם פצען לידה, אם יש בהם שמן והגיעו לזמן המסיק, אז גם כן לא הוכשרו לקבל תומה. לשחות כבשים ושלקות, אם לגופם שאין צריך למים ואינו סוחתן אלא לתקנם לאכילה, אפילו סוחט לתוך קערה שאין בה אוכל מותר. ואם צריך למימיהן, מותר לשחות לתוך קדירה שיש בה אוכל. אבל אם אין בה אוכל אסור, ולרבינו חננאל, כל שהוא צריך למימיהן חייב חטאת. אפילו שחט לקדירה שיש בה אוכל. ולדבריו, השוחט אשכול לקדירה גם כן אסור. השוחט דג לצירו דינו כשוחט כבשים ושלקות למימיהן, ודווקא בציר שנבלה בדג, אבל ציר שהוא מגוף הדג מותר לסוחתו כמו שמותר לסחוט שאר פירות. הסוחט את הפירות להוציא מימיהן חייב משום מפרק, ואינו חייב עד שיהיה במשקין שסחט כגר או גרת, ואין חייבים מן התורה אלא על דריכת זיתים וענבים בלבד. אישה שהלך בעלה למדינת הים והעידו עליו שמת, אפילו עד אחד, אפילו העד עבד או שפחה או אישה או קרוב מותרת, ואפילו עד מפי עד או אישה מפי אישה או עבד או שפחה או קרוב קשרים לעדות הזו. המטיל מום בבחור הועיל ועשה עבירה, קונסים אותו, ואינו נשחט על מום זה. ואם עד אחד העיד שמום זה נפל שלא לדעת, אפילו שהעיד מפי עד אחר נאמן ואפילו אישה נאמנת לומר, בפני נפל מום זה מעילה וישחט עליו. טוענין בקורת בית הבד ואגת מבעוד יום, ערב שבת, על זיתים וענבים והשמן והיין היוצא מהם מותר. וכן בוסר ומלילות שריסקה מבעוד יום מותרים המשקים היוצאים מהם. זיתים וענבים שנתרסקו מערב שבת, משקים היוצאים מהם בשבת מותרים, ואפילו אם לא נתרסקו מערב שבת, אם יש יין בגיגית שהענבים בתוכה, אף על פי שהענבים מתבקעים בשבת בגיגית, מותר לשתותו בשבת, שכל יין היוצא מן הענבים מתבטל ביין שבגיגית. חלות דבש שריסקן מערב שבת, משקין היוצאים מעצמם בשבת מותרים. דבר שנתבשל כבר כל צורכו והוא יבש, מותר לשרותו בחמין בשבת, ואם הוא דבר יבש שלא נתבשל מלפני השבת, אין שורין אותו בחמין בשבת. אבל מדיחין אותו בחמין בשבת חוץ מן המליח הישן, ומן הדג שנקרא קוליאס האיספנין, וכל דבר שהוא דק ורח ביותר, שאינם צריכים בישול אלא מעט והדחתן יגמר מלאכתן, לא מדיחים בשבת. והוא הדין כל דבר קשה שאינו ראוי לאכול כלל בלא שריעה, אסור לשרותו בשבת, כי זה נחשב גמר מלאכה. המבשל עלי תה בשבת בשוגג חייב חטאת, ובמזיד יש בו איסור סקילה. ובעירוי מכלי ראשון על עלי התה, יש בזה בוודאי חשש של אב מלאכה, והעצה המובחרת ביותר שיערה על העלים מים רותחים מערב שבת, יערבב היטב את העלים בתוך המים הרותחים, ובשבת ייתן את תמצית התה הצונן לתוך הכוס ששוטה בו, שהוא כלי שני. וכן מותר לתת לתוך הכוס הזה שהוא כלי שני חלב שנצטנן, אבל אסור להראות עליהם מכלי ראשון. וטוב יותר שהתמצית תה יהיה פושר ויוצא בזה ידי כל השיטות. זהו שונה הלכות שלנו להיום. אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי עם משנה יומית על שני חלקיה. החלק הראשון, אנחנו לומדים משניות שאין עליהם גמרא, ואוחזים אנו בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק י' משנה ג'. אין עושים את תמרים דבש, אסור לעשות מתמרים דבש, ולא תפוחים יין, וכן התפוחים אסור לעשות מהם יין, ולא סטיבניות חומץ, וכן ענבי סתיו אסור לעשות מהם חומץ. ומשנתנו מפרטת שלושה אילו לפי שרגילים לעשות מהם משקעות יותר מאשר מפירות אחרים. המשנה באה ללמד שאסור לשנות פירות התרומה ומעשר שני מבריאתם. ממשיכה המשנה ואומרת, ושאר כל הפירות וכן שאר מיני פירות, אין משנים אותם בבריאתם לעשות מהם משקי אויל וכל עיקרם לאכיליים. בתרומה ובמעשר שני, אם התמרים או התפוחים או סטבניות או שאר כל הפירות הם של תרומה או של מעשר שני, אסור לעשות זאת שהעושה מהם משקי נמצא גורע מחשיבותם, ואסור להפסיד תרומה או מעשר שני, אלא זיתים וענבים בלבד שעושים שמן ויין מזיתים וענבים של תרומה או מעשר שני, זה מותר, לפי ששמן ויין מפורשים בתורה שחייבים בתרומות ומעשרות, שנאמר כל חילב יצער וכל חילב תירוש, והרי כל עיקרם של הזיתים והענבים לשמן ויין הם עומדים, ואין השינוי גורע מחשיבותם. אין סופגין 40 משום עורלה, אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים. ככתוב בתורה, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו. שלוש שנים יהיה לכם, הרעילים לא יאכל. מכאן שהאוכל פירות עורלה עובר על מצוות לא תעשה וחייב מלכות. 40 חסר אחת. משנתנו בא ללמד שאין לוקים מלכות על שתיית משקים שנסחטו מפירות של עורלה, אלא אם כן שתה שמן מזיתים של עורלה או יין מענבים של עורלה, שהוא לוקה עליהם כשם שלוקה על אכילת הזיתים והענבים. והם מביאים ביקורים משקין, שנאמר, ולקחתם מראשית כל פרי האדמה ודרשו פרי אתה מביא ואין אתה מביא משקים. אלא יוצא מן הזיתים ומן הענבים, זה מביאים שלמידים ביקורים מתרומה שמותר להביא ביקורי שמן ויין. ועורלה למידים מביקורים בגזרה שווה פרי פרי, כאמור במסכת חולין בדף קופחף. ואינו מתאמה משום משקה, אלא יוצא מן הזיתים ומן הענבים. משקה היוצא מן הפרי אינו מקבל תומה ואינו מכשיר לקבל תומה, כדת רבי יהושע במשנה הקודמת, חוץ משמן ויין, שהם נמנו בין שיבת המשקים המקבלים תומה ומכשירים את האוכלים לקבל תומה. ואין מקריבים על גבי המזבח משקים היוצאים מן הפירות, אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים, שמן למנחות ויין לנסחים. מסכת תרומות, פרק י' משנה ד'. וקצי תאנים שמחוברות בהם התאנים לאילן, וגרגורות וקצי הגרגורות, היינו תאנים יבישות, והכליסים, וקצי הכליסים מן פרי מתוק, והרמב"ם מפרש הם פירות של מין תאנה, והחרובין, וקצי החרובין של תרומה, שהתאנים והגרגורות והכסלים והחרובים של תרומה הם, אסורים לזרים, ונראה שאפילו אין בהם אוכל, גזרו עליהם אויל ומובלעים באוכל, וכשתולש העוקץ פעמים שנתלש עמו קצת מן האוכל. וכעת על החלק השני במשנתנו היומית, מפעל המשנה היומית, קביעותה, בו אנו משננים את המשניות על פי סדר השס, אוחזים אנו בסדר קודשים, מסכת מידות, פרק ג' משנה ו'. לאחר שסיימה המשנה לתאר את המזבח וכל שאר המבנים הקשורים אליו, היא ממשיכה לצד מערב ומביאה פרטים נוספים על שטח העזרה. אומרת המשנה, הכיור היה מונח בחלק העזרה שבין האולם, חלק הבניין שלפני ההיכל ולמזבח החיצון, ומשוך כלפי הדרום. המקום שבין האולם ולמזבח, רוחבו ממזרח למערב היה 22 אמה. ו-12 מעלות היו שם בשטח שבין האולם ולמזבח עד פתח האולם. 12 המעלות היו מחולקות לשלוש קבוצות. המעלה האחרונה בכל קבוצה הייתה רצפה חלקה הנקראת רובד. הקבוצה הראשונה, אומרת המשנה, רום, גובעה של המעלה הראשונה ושל הבאות אחריה היה חצי אמה. ושלחה, רוחב מקום מדרך כף הרגל של המעלה הראשונה היה אמה. המעלה השנייה הייתה ברוחב אמה, וכן המעלה השלישית הייתה ברוחב אמה, והמעלה הרביעית הייתה רובד 3, רצפה חלקה ברוחב של 3 אמות. הקבוצה השנייה והמעלה החמישית רוחבה היה אמה, וכן המעלה השישית רוחבה אמה, והמעלה השביעית הייתה רובד של שלוש אמות, הקבוצה השלישית והעליונה בקבוצה של המעלה העליונה שהיא המעלה 12, היו ארבע מעלות ברוחב אמה, אמה כל אחת ברוחב אמה, והמעלה 12 הייתה רובד ברוחב ארבע אמות עד פתח האולם. רבי יהודה חולק ואומר, העליונה בקבוצה של המעלה העליונה היו ארבע מעלות ברוחב אמה, אמה כל אחת ברוחב אמה, ואחר כך היה רובד ברוחב חמש אמות. מסכת מידות פרק ג' משנה ז', שתי המשניות האחרונות של הפרק דנות בצורת מבנה האולם, והמשנה פותחת בתיאור פתחו הגדול של האולם. פתחו של האולם, אומרת המשנה, גובהו היה 40 אמה ורוחבו 20 אמה. וחמש מלטראות קורות מגולפות ומצוירות של אילן שגדלים בו מילת, גדלים בו אפצים, היו קבועות זו מעל זו על גביו, על גבי המשקוף של הפתח. הקורה התחתונה שמעל המשקוף עודפת על רוחב הפתח שרוחבו 20 אמה, אמה מזה ואמה מזה. נמצא אורכה 22 אמה. והקורה השנייה שלמעלה ממנה עודפת עליה לקורה הראשונה, אמה מזה ואמה מזה. נמצא אורכה 24 אמות. וכך שלוש הקורות הנותרות, כל אחת עודפת על זו שתחתיה, אמה מכאן ואמה מכאן. אומרת המשנה, נמצאת הקורה העליונה באורך 30 אמה, וכל חמש הקורות הללו לא היו נוגעות זו בזו, אלא נדבך שורה של אבנים היה מפריד בין כל אחת ואחת בין קורה לחברתה. מסכת מידות, פרק ג' משנה ח'. המשנה מתארת את צורתו הפנימית של האולם, וכלונסאות קורות של ארז היו קבועים מכותלו המזרחי של היכל לכותלו המזרחי של אולם, לסומכם כדי שלא יבעט, כדי שלא יטו, כותלי האולם ליפול מחמת גובעם, ושרשרות של זהב היו קבועים בתקרת האולם ומשתלשלות כלפי מטה עד קרוב לרצפה, שבהן היו פרחי כהונה מטפסים ועולים ורואים את האתרות שבחלונות היכל, שנאמר בספר זכריה פרק ו' פסוק י' ד', והאתרות תהיה לחילם ולטוביה ולידעיה, ולכן בן צפניה לזיכרון בהיכל השם, לזיכרון שהם נדבו את האתרות. גפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של היכל, ומודלה מורמת על גבי כלונסאות של עץ. כל מי שהוא מתנדב זהב להיכל, מביא עלה של זהב או גרגיר ענב בודד של זהב או אשכול של ענבי זהב, ומביא אותו למקדש, והכהן היה תולה אותו בה בגפן של הזהב. אמר רבי אליעזר ברבי צדוק, מעשה היה ונמנו עליה 300 כהנים לפנות את הגפן למקום אחר, והוא צריכו ל-300 כהנים מפני כובד הזהב הרב שהיה בגפן. מסכת מידות פרק ד' משנה א'. הפרק הזה עוסק בתיאור ההיכל עם הלשכות והמבנים השונים שהיו סביבו, והמשנה הראשונה מתארת את פתח ההיכל ודלתותיו. אומרת המשנה, פתחו של ההיכל במזרחו שדרכו נכנסו מהאולם להיכל, גובהו 20 אמה ורוחבו 10 אמות. וארבע דלתות היו לו לפתח, שתיים בפנים, בקצה הפנימי של אובי הפתח סמוך להיכל, אחת בימין הפתח ואחת בשמאלו, ושתיים בחוץ, בחלקו החיצוני של אובי הפתח סמוך לאולם, אחת בימין הפתח ואחת בשמאלו. שנאמר בספר יחזקאל פרק מ"א, שתיים דלתות להיכל ולקודש. הדלתות החיצונות היו נפתחות לתוך חלל הפתח לחסות אוביו של הכותל שבשני צידי הפתח, והפנימיות היו נפתחות לתוך חלל הבית, לתוך ההיכל, לחסות את רוחב הכותל המזרחי של ההיכל בפנים, אחר הדלתות, מאחורי הדלתות, שכל הבית היה תוח מצופה בזהב חוץ מהכותל שנמצא מאחר הדלתות. שם לא היה מצופה בזהב לפי שהיה מכוסה בדלתות בשעה שהיו פתוחות. רבי יהודה חולק ואומר, כל הדלתות, גם הפנימיות בתוך הפתח היו עומדות, וכמין הצטרמיתה היו. כל דלת הייתה עשויה משני לוחות המחוברים בחוליות, כל לוח ברוחב מחצית הדלת, 2.5 אמות, וכאשר נפתחו היו שתי המחציות של כל דלת נקפלות לאחוריהן, נכפפות לאחור ונכפלות זו על זו. נמצא שאילו הדלתות החיצונות, ביותן מקופלות, כיסו שני אמות ומחצה מכותל הפתח מכאן ומכאן, ואילו הדלתות הפנימיות גם כן כיסו שני אמות ומחצה מהכותל מכאן ומכאן, ונשאר מגולה מעובי הכותל חצי אמה מזוזה מכאן, חצי אמה למזוזת הדלתות החיצונות, וחצי אמה מזוזה מכאן, וחצי אמה למזוזות הדלתות הפנימיות, שנאמר בספר יחזקאל, פרק ממא', ושתיים דלתות לדלתות, שתי דלתות היו לכל אחת מהדלתות, שתיים מוסבות דלתות, הדלתות היו מסובבות ומקופלות לשתיים, שתי דלתות לדלת אחת, ושתי דלתות לאחרת, לדלת האחרת. ולמדנו מן הפסוק הזה שכל דלת הייתה עשויה משני חלקים המתקפלים זה על זה. מסכת מידות פרק ד' משנה ב', המשנה דנה בשני פתחים קטנים שהיו משני צידיו של הפתח העיקרי של ההיכל. אומרת המשנה, ושני פשפשים פתחים קטנים היו לו לשער הגדול, לפתח ההיכל, משני צידיו, אחד בצפון ואחד בדרום. זה שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם, ועליו על טעם הדבר הוא מפורש על ידי חזקאל הנביא, שנאמר בספר חזקאל פרק ממדלת, ויומר אליי השם, השער הזה סגור יהיה לא ייפתח ואיש לא יבוא בו, כי השם אלוקי ישראל בא בו והיה סגור. מתארת המשנה איך היו פותחים את שערי ההיכל, נטל הכהן את המפתח ופתח בו את דלת הפשפש הצפוני, ונכנס בו והיה מהלך בחלל שבעובי הכותל, ונכנס משם לתוך התא שבצפון ההיכל, ומעתה נכנס להיכל, שם היה פותח את הדלתות הפנימיות של הפתח, ואחר כך את הדלתות החיצונות. רבי יהודה חולק ואומר, לאחר שפתח את הפשפש שבצפון ונכנס לתוך עובי הכותל, לא היה ממשיך כלפי מערב, אלא היה פונה לשמאלו והולך במעבר, שהיה בתוך עוביו של הכותל המזרחי של ההיכל, ושם היה מהלכת שנמצא עומד בתוך חלל הפתח, בין שני השערים, שני זוגות הדלתות של פתח ההיכל, ופתח את הדלתות החיצונות מבפנים, ואת הדלתות הפנימיות מבחוץ. מוריי ורבותיי, חי ורע, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, היום הזה, ערב תשעה באב תשפ"א, ח' באב תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, עדף קמ"ה במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, מחר בבוקר, תשעה באב תשפ"א, נלמד את אגדות החורבן, ועוד שיחה על אחד מן החורבנות שעם ישראל חווה, ובמוצאי תשעה באב, מחר בערב, בעזרת השם ובישועתו, נשוב ונלמד את דפינו היומי, והוא יהיה תלמודנו בדף קמ"ו במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. לא אומרים תחנון היום במנחה, כי זה מועד. לכן אנחנו מאחלים יום טוב ומבורך, שבעזרת השם ובישועתו במהרה יהפוך אכן למועד. שהיום הזה יהיה מלא ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות ישועות ונחמות, מלא שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב ומנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.